בוקר טוב רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו. אנחנו כבר הגענו לתקופה שאנחנו חיים ברוך השם בתוך מדינת ישראל. בשיעור הקודם דיברנו על שני הניסים הגדולים שבהקמת המדינה, חוץ מהניסים שבעצם הכרזת המדינה, אבל בהקמת המדינה היה קודם נס של מלחמת העצמאות, שהוא נס גדול שכולל בתוכו הרבה ניסים מפורטים. אחר כך היה נס גדול של קיבוץ גלויות. יש דרך פשוטה מאוד להמחיש את הדבר הזה, שהיה לשאול כל יהודי פה איפה נולדו הסבא והסבתא שלו. היינו מוצאים תוך 5 דקות אולי 5 יבשות. כלומר, עם ישראל שיושב עכשיו בארץ ישראל הגיע מכל קצות העולם, וחלק גדול מעם ישראל הפסיק לגור בגלות. זה לא שאלה של אחוזים אלא של קבוצות. הרי כל קהילות ישראל באירופה נרסו. בעלייה הגדולה, קהילת עיראק, כפי שהזכרנו, בבל, הגלות הכי עתיקה, עלתה כולה. לכן, תימן ולו ועוד מקומות, זה נס גדול מאוד. אחרי שאנחנו מסיימים, ביטוי מסיימים הוא לא טוב. סליחה, אחרי שדיברנו על שני הניסים הגדולים האלה, בואו נדבר על הדברים הקטנים יותר. מי שיקח את העיתונים מהשנים הראשונות, שנה, שנתיים ראשונות של קום המדינה, ירד ביטוי שחוזר על עצמו פעם אחרי פעם. פעם ראשונה באלפיים שנה. מה קרה פעם ראשונה באלפיים שנה? לדוגמה, יש דואר יהודי. מה? כן, לא היה לנו דואר יהודי 2000 שנה. לא הייתה מדינה, לא הייתה עצמאות, לא היה שום דבר. אז לא, היה דואר יהודי. ברוך השם, צריך לשמוח. יש דברים עוד יותר בולטים. יש שוטר יהודי. אתם יודעים כמה זה טוב שיש שוטר יהודי? בחוץ לארץ יהודי ראה שוטר, אופ, יש פה בעיה. למה? הוא לא שלנו. השוטר הוא גוי, הרבה פעמים אנטישמי, טוב, אולי אם זה בעיירה יהודית, אז כבר התיידדו איתו, שילמו לו, אבל הוא לא שלנו, והוא יכול לעשות לנו בעיות, ועכשיו יש שוטר יהודי. ויכול להיות שהשוטר הזה הוא בן דוד שלך, הוא חבר שלך מהלימודים, בסדר, יש לו תפקיד, אתה צריך לשמוע על החוק. אם אתה תעבור ברמזור אדום והשוטר יתפוס אותך, אז הוא חייב לטפל בך. אבל הוא נציג שלך, וזה שונה לגמרי.
נגיד שבארצות הברית שנה שעברה, בניו יורק, היו שוטרים יהודים עם זקן ופאות.
יפה, אבל הם לא, גם אם יש בניו יורק שוטר, שהוא שומר מצוות והוא מגיע למשמרת עם זקן ופאות, אבל הוא לא בדיוק שוטר יהודי במהותו. הוא שוטר של מערכת עקיפת חוק לא יהודית. כן, אני בכוונה השתמשתי בביטוי יהודי, כי זה מדגיש את העניין. למעשה הביטוי שאנחנו משתמשים בו היום הוא ישראלי. אין לאף אחד ספק ששוטר בניו יורק הוא לא שוטר ישראלי, גם אם הוא עם זקן ופאות. אבל זה, בסדר, אבל זה הביטוי, זה המובן. אנחנו עכשיו מקימים מדינה, וכל דבר שהוא שלנו, זה פעם ראשונה באלפיים שנה שיש דבר כזה שלנו. וזה חוזר, חוגגים את זה, ובצדק חוגגים את זה, וכל יהודי, כל שנה, צריך לחגוג את הדברים האלה ביום העצמאות. לא שמים לב אליהם, צריך להבין את זה. ומדינת ישראל מתחילה בסדרה של פעולות. אמרנו, יש פה ילד קטן שמתחיל לגדול, והוא צריך להתפתח, והוא צריך לבנות, והוא צריך לעשות. ויש פה סדרה של דברים שהם לא קטנים, הם גדולים מאוד. אתם יודעים כמה יישובים בנו, יישובים חדשים, בחמש שנים הראשונות של המדינה? מישהו יש מושג?
מה זה 100?
אתה אומר 100. כ-350 יישובים חקלאיים, ועוד לא מצאתי נתון מדויק, אבל בערך 10 ערים. קוראים להם עיירות פיתוח, אבל באר שבע. מה היה בבאר שבע בקום המדינה? כלום. זאת הייתה עיירה ערבית קטנה שכל הערבים ברחו ממנה, לא נשאר שם שום דבר, הכניסו לשם עולים חדשים. אתם יודעים מה זה באר שבע היום? ברוך השם, אחת הערים הגדולות במדינת ישראל. אבל גם מקומות קטנים יותר, כן, ממעלות בצפון עד ירוחם ודימונה בדרום, ואילת שלא היה שם שום דבר. אני אומר לפחות 10 ערים, אבל אני לא בדקתי את הנתונים המדויקים. עכשיו תחשבו במה מדובר. מדובר במפעל ענק. כל יישוב צריך לתכנן, צריך להקים, צריך לתת לו להביא את האנשים, צריך לתת לו ממה לחיות, ממה להתפרנס, צריך כבישים, צריך רק היו אזורים שרק לסלק את המוקשים כדי שיוכלו להתחיל לעבוד בשדה ולחרוש, זאת הייתה עבודה שלמה. אנחנו מדברים פה על מפעלים ענקיים, מדינה קטנטונת. מה זה מדינה קטנטונת? אנחנו, הרי אין לנו חוזה שלום בשנים האלה עם אף מדינה ערבית, כולם אויבים שלנו. כולם מפעילים נגדנו, כמעט כולם, טרור. מחבלים. המחבלים מגיעים עד תוך המדינה, לא בגבולות. זה לא עוטף עזה. זה ליד גוש דן, זה במרכז הנגב, זה בתוך ירושלים. אתם יודעים כמה זמן לוקח ללכת ברגל. מנתניה עד לגבול בשנים הראשונות של קום המדינה? לא, אפילו לא 5 שעות. לא, 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 12 קילומטר, יפה. 12 קילומטר אתה ב...
זה אווירי, אבל זה לא בדיוק. אני הייתי בשניהם, זה היה קטיליה.
נכון, נכון, אתה בשעתיים הליכה, אבל אתה עושה את זה?
לא.
כן, כן, כן. בשעתיים הליכה, בשעתיים הליכה אתה עושה את זה.
רעננה.
לא ליד נתניה. לא ליד נתניה, מנתניה עד הגבול יש לך, בשעתיים הליכה אתה עושה את זה בקלות. החיילים שלנו הלכו יותר בחלק מהפעולות. אני אתן לכם דוגמה אחרת. מישהו פה לא מכיר את מגן דוד אדום פה בכניסה לעיר?
כן.
נכון? זמן לא רב לפני מלחמת ששת הימים, באחד הבתים ליד מגן דוד אדום, התפוצץ מטען חבלה. מאיפה הגיעו המחבלים? מעבר לגבול. לא ליפתא, אלא קצת מעבר לליפתא. נבי סמואל לדוגמה. זה על הגבול. אתם יושבים פה כמעט על הגבול. כן? פה, רבע שעה הליכה מהגבול. לפני מלחמת ששת הימים. אלה הגבולות של מדינת ישראל. המדינה היא קטנטונת, מאוימת מבחינה ביטחונית, יש בעיה גדולה מאוד עם כל חדירות המחבלים האלה, והבעיה עוד יותר גדולה, כי צהל שבנס ניצח במלחמת העצמאות, כל החיילים, וכל הקצינים, 90% מהקצינים הטובים, הלכו הביתה. זהו, די, נלחמנו כמה שנים, ואנחנו עייפים, אנחנו רוצים לחיות חיים נורמליים, אז כמובן גיסו חדשים. מה גיסו חדשים? עכשיו יש לנו חצי מאוכלוסייה במדינה, עולים חדשים, שמעולם לא קיבלו חינוך רובם למה זה מדינה ומה זה ביטחון ומה זה דברים כאלה. הם מפחדים להחזיק נשק ביד, ואתה צריך לעשות מהם חיילים. מה קורה לצהל בעקבות הגיוס הזה? הוא לא מצליח לבצע משימות. יש פשלות. יש מצבים ששולחים יחידה לבצע והיחידה חוזרת והקצינים אומרים לא ביצענו, לא יכולנו. תאמנו, יש פה ילד קטן שצריך לגדל אותו, צריך לפתח אותו. יש פה שיטות מאוד מעניינות. מצד אחד, כן, עובדים, המנהיגות הוותיקה עדיין קיימת. החוט השדרה של היישוב שעבר את כל הקשיים של מלחמת העולם השנייה והקמת המדינה והמאבק עם האנגלים, הקמת המדינה עדיין קיימים. הרבה מהם עובדים בקליטת עלייה, בבניית יישובים, ו... שכנעו חלק מהקצינים הטובים להישאר בצהל ולבנות מחדש, ועדיין זה עבודה מאוד קשה. התהליך בצהל הוא מאוד מעניין. מנסים להעביר טירונות ולחנך ולשפר, זה לא הולך. עד שיום אחד המפקד של מחוז ירושלים נמאס לו מהפיגועים. היו פיגועים, היו עוברים את הגבול, לא היה גדר, לא היה שום דבר, היו מחבלים, היו עוברים את הגבול, נכנסים לאיזה מושב או לאיזה בית והורגים את האנשים. היה אחד שגר בנבי סמואל שהיה מתפאר בכמה יהודים הוא הרג. אז המפקד של מחוז ירושלים מכיר קצין שאומר, זה קצין שיכול לעשות משהו. קורא לו, הוא במילואים, בלימודים, באוניברסיטה בכלל. קורא לו, אומר לו, שמע, קח כמה חברים, יש לך אישור ממני, ולך תטפל במחבל הזה בנבי סמואל. והוא עושה את זה. קח כמה חברים, יוצר איזו יחידה מובחרת, הם עוד לא בדיוק יודעים איך לפעול, מתגנבים, כן, מצליחים, לא מצליחים, בסדר. אז הוא אומר לו, המפקד, אתה רוצה לעשות את זה עוד? בוא תקים, זהו, עזוב את האוניברסיטה, יש פה משהו יותר חשוב. תקים יחידה קבועה. ליחידה הזאת קוראים יחידת 101, למפקד קוראים אריק שרון, והוא מעלה את הרמה של כל צהל על ידי זה שהוא קודם יוצר יחידה מובחרת. מקנאים ביחידה המובחרת, אומרים, תראה, צריך להרחיב אתכם. אז אנחנו נעשה אתכם מפקדים בצנחנים. אז הם נכנסים לצנחנים, אריק מתמנה מפקד הצנחנים, וכל החבר שלו נהיים קצינים שם, והם הופכים את הצנחנים ליחידה מובחרת. ואז בהתחלה הצנחנים מבצעים את כל מה שצריך לעשות. בסדר, יש ביטחון שוטף, אבל כל הפעולות הקשות רק הצנחנים עושים. והצנחנים מקבלים את העילית של המתגייסים. אבל טוב, מה עם כל צהר? אז לאט לאט מתחילים להרחיב. קודם מקבלים לצנחנים איזה פלוגה לא מובחרת בכוונה, נונים לחבר מכל מיני מקומות להתגייס. אז לפלוגה הזאת לא תמיד נונים פעולות, לא, בהתחלה לא נונים פעולות. הם רזרבה, הם סיוע, ואז לאט לאט הם נכנסים לפעולות ומוכיחים את עצמם. עכשיו מרחיבים ליחידה נוספת. באים המפקדים יום אחד לרמטכ"ל, בוא ניתן לגולני לבצע במקום צנחנים. מה, גולני יכולים לבצע? טוב, בוא נראה אתכם. איך אומרים חז"ל? קינת סופים תרבה חוכמה, זה עובד גם בצבאיות. אני מדגיש את זה כי זו שיטה חינוכית שלפעמים היא מאוד מאוד מוצלחת. יש כאלה שרוצים לדאוג לכולם, להעלות לכולם את הרמה, וזה צודק, אבל לא תמיד זה אפשרי. אתה מתחיל בקבוצת עילית, ואז מסביבה נוצרות עוד קבוצות עילית, ואתה מרחיב לאט לאט את המעגל לרמה של קבוצת העילית, לפעמים זאת הדרך הכי טובה לעלות לכולם את הרמה. בונים את צהל. זה לוקח זמן. צריך לבנות גם את הביטחון העצמי, אנחנו מסוגלים, לא מסוגלים, עם מה אנחנו עובדים, עם איזה אנשים, עם איזה כלים. וגם איפה יש נשק? דיברנו על מלחמת העצמאות. היה אמברגו, נכון? האמברגו הזה נפסק אחרי מלחמת העצמאות? הוא המשיך. שמעתי לפני זמן קצר יהודי מיוחד שהיה מפקד בצהל במלחמת העצמאות. הסתיימה מלחמה, הוא בא למפקדים שלו, לזה, אמר, חבר'ה, זהו די, אני רוצה ללכת הביתה, מה אתה הולך לעשות? אני נוסע לחוץ לארץ, אני רוצה להיות מהנדס, אני רוצה ללמוד שם במקומות הכי רציניים. רגע. אז בא אליו ואמרו לו, אתה יודע מה? סע לחול ותחזור אלינו. אנחנו רוצים שתהיה מהנדס. אתה תקבל אחריות בתוך צהל. היהודי הזה קוראים עמוס חורב, והוא היה מי שייסד בצהל את מערך החימוש, אחר כך הוא היה נשיא הטכניון, והוא אומר בזכות האמברגו, מדינת ישראל פיתחה את התעשייה הצבאית. עכשיו, התעשייה הצבאית במדינת ישראל זה משהו מדהים. אנחנו לא מדינה מאוד, שנחשבת מאוד מתקדמת מבחינה תעשייתית, ודאי לא בשנים הראשונות של קום המדינה, אין לנו הרבה כוח אדם מיומן, עובדה, כן, עמוס חורב היה צריך לנסוע לחוץ לארץ כדי ללמוד את הדברים שהוא למד. אבל תוך מספר קטן של שנים, אנחנו מפתחים תעשייה צבאית מדהימה. שמעתם פעם על האוזי? האוזי נכנס לייצור, אנחנו כבר חותמים תוך זמן קצר, על הסכמים עם תעשיות של מדינות ותיקות בחוץ לארץ שרוצות לייצר את עוזי ומוכנות לשלם לנו על זה. אחר כך יש דברים יותר מדהימים. תעשייה צבאית של מדינת ישראל היא אחד המפעלים, המפעל, כן, אחת המערכות הכי מוצלחות עד היום, ונכנסים שם לתחומים של ייצור טילים. איפה מדינת ישראל מייצרת טילים? יש לנו בכלל ידע לייצור הטילים. טילים, תחום החלל. יש לי ידיד, קוראים לו הרב צדוק בן ארצי. הוא שירת בחיל האוויר, היום הוא רב בישראל, רב בצהור עכשיו ברבנות הצבאית. הוא אמר, תראו, הוא פשוט מתמצא בתחום. באמריקה, כשרוצים לייצר רכיבים לתעשיית החלל, מה עושים? יש באמריקה אלפי בתי חרושת שמייצרים רכיבים אלקטרוניים לשוק האזרחי. טוב, זה עסק, כן? אתה רוצה למכור, אתה מייצר, מוכר, יש מי שיקנה. מתוך האלפים האלה, יש רק כמה מאות שמעלות רמה ומתחילים לייצר רכיבים לתעשייה האווירית. כי במטוס אתה צריך שהרכיבים יעמדו בתנאים הרבה יותר נוקשים, הרבה יותר מדויקים. אבל אם מישהו מנסה לייצר רכיבים לתעשייה האווירית, למטוסים, והרכיבים לא יוצאים הכי מוצלחים, אז מה הוא עושה? הוא שולח אותם לשוק האזרחי, ששם לא צריך כזה דיוק, אז הוא לא מפסיד הרבה כסף. ממילא, כל הפיתוח, יש לו גב. מתוך התעשייה האווירית, יש אחוז הרבה יותר קטן של בתי חרושת, שיכולים לייצר רכיבים לתעשיית החלל. כי תעשיית החלל צריך דיוק הרבה יותר רציני. צריך עמידות הרבה יותר גדולה, ועדיין, מה שלא טוב אצלם, הם יכולים לשלוח למטה לסקטור האווירי או לסקטור האזרחי. יש גם, מדינת ישראל הולכת לייצר למערכת של תעשיית חלל, אין גב, אין רקע, אין בתי חרושת מסביב. צריך לקלוע ישר למה שנצרח, ועושים את זה. למה זה דומה? למישהו שיש לו חנות לתיקון אופניים, ויום אחד אומר, חבר'ה, אני הולך לייצר טרקטור. אופניים, טרקטור, איפה? מי אתה? וזה מצליח. תעשיית, יש לנו טילים, הכנות לחלל, שני קורים גרעינים. היום אתם מגילים לזה שמדינת ישראל היא ברמה כזאת. זה לא דבר כזה פשוט. בתחום הצבאי, כשאנחנו יצאנו 8 שנים אחרי קום המדינה למלחמת סיני, מבצע קדש, לא היו בטוחים מספיק כדי לצאת לבד. עשינו ברית סודית עם אנגליה וצרפת, שתי מעצמות של האירופאיות עם צבא גדול, כי לא חשבנו שנוכל להסתדר. בסוף אנגליה וצרפת נכשלו, ואנחנו ניצחנו את הצבא המצרי וכבשנו את סיני. אז הכריחו אותנו לסגת. כך מדינת ישראל נבנית שלב על גבי שלב. זה מדהים. ועדיין המדינה מאוד קטנה. אנחנו מדברים על 300, אגב, דיברנו על 340 יישובים, כמובן כל היישובים האלה קיימים היום. היו יישובים שעברו משברים כלכליים וזה, אף יישוב לא נעזב. הערים כבר הם ערים, כן, מקומות גדולים, לא לדבר על באר שבע, אבל גם מקומות שהם יותר קטנים. אנחנו לאט לאט קמים ובונים ובונים ובונים, בונים בכל המובנים, לא רק בונים ערים, יישובים, מה הכל, בונים יכולת כלכלית, בונים יכולת צבאית, בונים את המערכת החברתית, ויש המון המון בעיות. יש בעיות, יש משברים, יש טעויות. תראו, אנחנו תוך מספר שנים, אנחנו משיגים פה מדינות שכבר 200 שנה לפנינו, אז אנחנו עושים הרבה מאוד טעויות. וטעויות לא פשוטות. ואנחנו מסתבכים גם עם עצמנו. אתם יודעים, בשנים הראשונות של מדינת ישראל היה מנהיג שעמד בראש הממשלה, דוד בן גוריון. מי הפיל את דוד בן גוריון? מי שהפיל את דוד בן גוריון זה דוד בן גוריון. מי הפיל את דוד בן גוריון? דוד בן גוריון בעצמו. לא בגלל פשלות. הוא התעקש לעשות דברים בצורה מסוימת, הסתכסך עם שער ראשי מפלגת העבודה של אותו הזמן, של מפאי, וכתוצאה מזה הוא קם, התפטר, הקים מפלגה מתחרה ונכשל. כן, הוא נכשל בהקמת המפלגה המתחרה. כמעט לא קיבל שום נציגות רצינית בכנסת, ונשאר, האחרים אחר כך חזרו והצטרפו למפאי. זה רק דוגמה אחת של הבעיות הפנימיות שאנחנו מייצרים לעצמנו. יש בעיות הרבה יותר גדולות. אבל זה התקופה של גידול המדינה. היא מתחילה בהתלהבות גדולה, היא כל הזמן מפתחת כל מיני מפעלים גדולים. אין מים בנגב. מה עושים? מוביל ארצי מהכנרת עד לנגב. מפעלים עצומים. אבל יש בעיות. המצב הולך ונהיה כאילו שגרתי, אז ההתלהבות יורדת. כשיש בעיות, אנשים לא תמיד מוכנים למסור את הנפש על הבעיות. ואז אנחנו מגיעים למצב מעניין. כשנה, שנתיים, לפני מלחמת ששת הימים, מתוך חשבון כלכלי, ממשלת ישראל מתחילה לנקוט יוזמה כלכלית מסוימת, שמכניסה את המדינה למיתון, בכוונה, היו פעולות מכוונות שחשבו שיעזרו, והם לא עזרו, דווקא הזיקו. המדינה נכנסת למיתון ומתחילה ירידה מארץ ישראל. הגל של הירידה, האמת היא, לא היה כזה גדול, אבל הוא נתן הרגשה מאוד מאוד מזופתת, עד כדי כך שהתחילו להגיד בדיחות, האחרון שיוצא מנמל התעופה יחבא את האורות. ואז פורצת מלחמת ששת הימים. בהפתעה. מה פירוש בהפתעה? מה שקורה הוא כך. דווקא החזית הדרומית מול מצרים שקטה. בצפון מול הסורים, הסורים כל השנים הם קצת מטורפים ועושים בעיות, ושם יש הרבה מאוד פעילות והרבה מאוד התנגשויות. על קו המים, כן, היפלנו זמן קצר לפני מלחמת ששת הימים, היפלנו מטוסים סורים, כן. המצב שם חם. אבל אף אחד לא מצפה שיקרה משהו בדרום. פתאום, בליל יום העצמאות, תשכ"ז, הרמטכ"ל מקבל הודעה, המצרים מכניסים כוחות לסיני. ככה. הפתעה גמורה. לא ביקשנו, ניסינו למנוע, ממשלת ישראל מתרוצצת 3 שבועות בזירה הבינלאומית לנסות למנוע מלחמה. גם מול מצרים, אחרי שמבינים שמול מצרים כבר אין מה למנוע, שולחים שליחים לחוסיין מלך ירדן, אל תיכנס למלחמה, שב בשקט, לא נעשה לך כלום. ופורצת מלחמה, גם בדרום, אין לנו ברירה. חוסיין תוקף אותנו, מפגיז את ירושלים, מתחיל לקדם את כוחות הצבא מעבר לגבול ולכבוש חלקים מירושלים היהודית, אנחנו חייבים להילחם גם פה. מסיימים את המלחמה בדרום תוך כמה ימים, כובשים את כל יהודה ושומרון כנ"ל, ואז מתמודדים מול הסורים שכל הזמן עשו לנו בעיות ורק חסר לנו שהם יישארו שם רמת הגולן וימשיכו לראות על היישובים היהודיים למטה, מספיקים לכבוש גם את רמת הגולן לפני שקופים עלינו הפסקת אש. הכל תוך 6 ימים. הפתעה מוחלטת. אף אחד לא תכנן, אף אחד לא ציפה. אף אחד לא חשב שזה ילך כל כך בקלות. כמובן, יש אבדות ויש הרוגים, אבל זה יחסית למלחמה, זה הולך מאוד בקלות. והדבר הזה יוצר מהפכה במדינת ישראל. אני אתאר לכם רק רגע, בהמשך למה שאמרתי קודם, צד אחד של המהפכה, ואחר כך אנחנו נחזור קצת אחורנית ונסביר את הצד השני של המהפכה. צד אחד של המהפכה, המיתון נגמר. אין מיתון. אתה מגדיל את המדינה פי כמה וכמה, אתה פתאום הכל פורח, הכל, גם העסקים, גם התיירות, גם ההרגשה של האנשים, תראו מה קיבלנו. והתראו הזה הוא מיוחד מאוד. עוד מעט נדבר על זה. הבעיות נגמרות. צהל הוא צבא מנצח, זה מעלה את המורל. יש הרבה מאוד מה לעשות, מה לבנות, מה לפעול. שוב, המדינה משתנה. מבחינה ביטחונית המצב שונה לגמרי. אף פי שזה לא פתר את הבעיות הביטחוניות, שזה נדבר בשיעורים אחרים, אבל צריך לדעת ששום דבר שעשינו לא פתר את הבעיות הביטחוניות. אבל אנחנו יוצאים מהדיכאון. מקבלים זריקת מרץ, זריקת עידוד, ובאמת הצלחה מאוד גדולה בהרבה מאוד תחומים. אז מדינת ישראל לכאורה שוב קדימה בהגשה, לא יודעים, חלוצית, אבל הגשה של אופטימיות, הגשה של בניין, הגשה של פעילות, הגשה חיובית. זה דבר אחד. דבר אחר הוא תהליך שעד עכשיו בשיעור הזה לא נכנסתי אליו. מה קורה עם מדינת ישראל, עם האוכלוסייה היהודית, מבחינה דתית? אנחנו אמרנו בשיעורים קודמים בסדרה, שבתקופה שלפני קום המדינה, האווירה פה הלכה ונהייתה יותר ויותר אווירה חילונית. למה? גם מבחינה מספרית, גם מבחינת התהליכים שהרבה מאוד יהודים ממשפחות דתיות הפסיקו לשמוע מצוות, תהליך החילון כפי שהוא נקרא היום, הלך והתקדם, גם מבחינה זאת שהמנהיגות הציבורית הייתה חילונית. והמנהיגות הזאת קבעה אווירה בציבור, סגנון של הציבור הזה היה הסגנון השולט. עם המטען הזה הוקמה המדינה. כפי שהזכרנו בשיעור שעבר, היהודים הטובים האלה, שבאמת הרבה מהם היו עם מסירות נפש, עם אכפתיות, עם רצון טוב, חלק מהרצון הטוב שלהם היה לדאוג שגם העולים החדשים שמגיעים יהיו חילוניים כמותם, כי הם חשבו שזה האידיאל. וצריך להבין שזה נעשה מתוך כוונות טובות, אף פעם שזה כמובן זה דבר לא טוב, אבל זה נעשה מתוך כוונות טובות. רצית לשאול.
בנוגע לזה שהמון עולים חדשים, הילדים שלהם, או אתם לא, יהיה לכם קשה מאוד לגדל ילד, מביאים אותו לקיבוץ.
כן, אז זה רק תופעה אחת.
ממקום שהוא היה...
יש תופעה פשוטה שצריך לדעת. היהודים שהגיעו בעליות הגדולות באו בדרך כלל מקהילות שהיה מבנה קהילתי ומשפחתי מאוד מגובש. כשהגיעו לארץ ישראל המבנה הזה התנפץ בהכרח, לא בזה, בכלל לא קשור לכוונה רעת. אתה מכניס אנשים לכל מיני מקומות, הקהילות מתפרקות. ההורים שהם היו הסמכות במבנה שבחוץ לארץ, ההורים הם עכשיו הכי פחות סמכות. הורים לא יודע עברית, הרבה, לפעמים הוא מובטל, הילד הולך לעבוד והוא זה שמשתלב בחברה החדשה, הוא נהיה בעל הדעה בבית, ובאופן טבעי זה מערער את כל המוסכמות שהיו מקודם. זה שייך לכל מה שדיברנו בפעם הקודמת, שהתהליכים שיצרו את הבעיות של העלייה הגדולה בשנים הראשונות של קום המדינה, הם לא תהליכים שנעשו מתוך רשעות חס וחלילה, הם תהליכים שחלקם ממש תהליכים טבעיים. אני ראיתי את זה אצל עולי אתיופיה. היהודים שעלו מאתיופיה, אחד הגלים הכי גדולים שלהם, עלה בתקופה שמשרד הקליטה, מה שנקרא, משרד לקליטת עלייה, היה בידיים של מפלגה נחמדה בשם ש"ס. ואף על פי כן, חלק גדול מהבנים הפסיקו לשמוע מצוות. למה? כי הניפוץ של המסגרת המשפחתית והקהילתית גורמת לדברים שגם אם אתה נותן חינוך דתי, אתה לא מצליח למנוע. והדברים האלה מאוד מובנים. בא בחור, מישהו צעיר, גדל בתוך מסגרת חדשה, אומר, כל מה שהורים אומרים זה לא רלוונטי, הם לא יודעים מה זה חשמל, אני יודע מה זה חשמל. וחשמל זה דבר כביכול חילוני. הוא משנה את המושגים שלו. כן. לא, זה שאלה מאוד מורכבת, מתי נוצרה החילונות, כי חלק מזה זה שייך לעולם האירופאי, חלק מזה זה שייך לעולם היהודי, עדיף לא להיכנס לזה כרגע. זה לפני התקופה שאנחנו מדברים עליה.
לא.
עכשיו, אני מדבר על מציאות של קום המדינה. בקום המדינה האווירה הקובעת, הדומיננטית במדינה היא חילונית. לא רק שהאווירה היא חילונית, אלא הציבור הדתי המושרש במדינת ישראל הוא ציבור קטן יחסית. ויותר גרוע מזה שהוא ציבור קטן, הוא מתבייש בדתיות שלו. תיאר לי פעם תיאור שהיה עם אחד מגדולי הרבנים של הציבור הציוני דתי, שהוא עמד בחלון במוסד החינוכי שהוא חינך בו, מוסד חינוכי על תיכוני במרכז ירושלים, שהגיעו אליו באותו זמן הטובים שבציונות הדתית, והוא רואה את התלמידים שלו באים, והתלמידים שלו באים, הולכים ברחוב, מה יש להם על הראש? כיפה סרוגה? אין דבר כזה. יש להם כובעים על הראש. כי אז באותו זמן היה נהוג גם בציבור הכללי שאנשים חלקם הלכו עם כובע, כובע קסקט. כך קראו לזה. אתה הולך ברחוב עם כובע קסקט, אף אחד לא יודע שאתה דתי. מה, אתה חושב שיש לך ציצית בחוץ? אף אחד לא הולך כך. רבותיי, תבינו, 30 שנה אחר כך, כשאני התחלתי בעקבות ההדרכה של רבנו רב צבי יהודה זצ"ל, ללכת עם ציצית בחוץ, בהתחלה הרגשתי שכולם מסתכלים עליי. בתחנה המרכזית בירושלים יכולתי להיות היחידי ברדיוס של קילומטרים שהולך ככה. בקום המדינה לא היה דבר כזה. תלמיד דתי, תלמיד, לא ילד, בחור, בן 21, אחרי צבא, לא מסתובב ברחוב עם כיפה. הוא עלול לחטוף צעקות, סתם, מבזים אותו, מה אתה הולך שם? הדתיים הם ציבור קטן, לא מכובד, מבויש. נכון, יש מפלגה דתית שהיא שותפה מרכזית בקואליציה, והיא עושה כל מיני דברים. גם את זה בונים. מקימים את המדינה, מקימים צבא, מה עם קשרות? צריך, יש ברוך השם, רב צבאי ראשי שמתמנה, רב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה, שיש לו הרבה מאוד אומץ, הוא יוצא קשר טוב עם בן גוריון, קובעים שצהל צריך להיות קשר, אבל הוא צריך להילחם על זה. הוא מספר איך שהוא הגיע לצנחנים, ואריק שרון אומר לו, מה, אצלנו? קשר? אצלנו מתאמנים 7 ימים בשבוע, כולל שבת, בית כנסת, אתה לא תבנה אצלנו, אין לך למי, אין אף צנחן דתי. אז הוא יוצא גם קשר טוב עם אריק שרון, ושרון בסוף אומר לו, טוב, תראה, תביא לי צנחן דתי ראשון, אני אסכים. אז הוא אגורן אומר, בסדר, אני צונח. והוא עושה את זה. ואריק שרון מכניס אותו ומכשירים את הבסיס, ובונים בית כנסת, ומפסיקים להתאמן בשבתות, ואז מגיעים צנחנים דתיים. זה תהליך, זה לוקח זמן. ואנחנו מגיעים למלחמת ששת הימים, והציבור הדתי עדיין עם הראש למטה, מבויש. ואז קורה דבר מדהים. באותו ליל יום העצמאות, שבאמצע הלילה, הרמטכ"ל יצחק רבין, זכרונו לברכה, מקבל את ההודעה שהצבא המצרי מכניס את הצבא שלו, את הכוחות שלו לסיני, אף אחד לא יודע. כן, זה עדיין סוד במטכ"ל. בליל יום העצמאות כל שנה, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה בישיבת מרכז הרב. נותן שיחה, דבר תורה לכבוד יום העצמאות. בליל יום העצמאות תפשן גב זין, קם הרב צבי יהודה, ומתחיל לספר מה היה איתו כשהקימו את המדינה. לא, יותר נכון, שהאום החליט שאפשר להקים מדינה. האום החליט על מדינה, למעשה הוא החליט שיחלקו את ארץ ישראל, המערבית בין היהודים לערבים, ונתנו לנו איזה חתיכת מדינה בקושי. אז הרב צבי יהודה מספר לתלמידים איך שהוא הלך ובכה. הוא ישב עם הרב חלאפ, שהיה גם כן מגדולי תלמידיו של הרב קוק, של אביו של הרב צבי יהודה, והם בכו, איך אפשר לחלק את ארץ ישראל כך? ובסוף הם קמו ואמרו, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, ואנחנו נשמח בהקמת המדינה. אז הרב צבי יהודה קם ואמר לתלמידים, מה, אנחנו שכחנו? איפה חברון שלנו? איפה יריחו שלנו? איפה שכם שלנו? שכחנו אותם? רואים שם צעקות כאלה, שכל התלמידים הסתכלו עליו, מה קרה? הוא אף פעם לא דיבר ככה. ולמחרת רק כולם שמעו שהמצרים נכנסו לסיני, ואחרי 3 שבועות הגענו לשכם ולחברון וליריחו, וכמובן במרכז הכל לירושלים. הציבור הדתי הרים את הראש. זה יצר מהפך. זה יצר מהפך בכל עם ישראל. שהציבור הדתי במרכז המהפך הזה, סיפר ליהודי שגדל בחוץ לארץ באותן השנים, הוא אומר, הייתי בארץ בזמן מלחמת ששת הימים, חזרתי לאוניברסיטה בחוץ לארץ אחר כך, פתאום אני רואה יהודים עם כיפות על הראש. לא ידעתי שהם דתיים בכלל. אף אחד לא, בחוץ לארץ ודאי, אף אחד לא הלך עם כיפה על הראש. מלחמת ששת הימים, מהפך. הדתיים לא מתביישים. גם הציבור הכללי מוציא תגובות, יש מודעות בעיתונים. חזרנו לארצות התנ"ך, חזרנו לנחלה שלנו. סליחה, מודעות של מי? של מנחם בגין? לא. מודעות של שלמית אלוני. יודעים מי זאת? מהשמאל הקיצוני במדינת ישראל. יחסית קיצוני. מודעות של קיבוץ דגניה. מיסודות תנועת העבודה בארץ ישראל. קורה פה משהו. כדי להבין מה קורה, אני הבאתי לכם מאמר שנכתב הרבה שנים מקודם. זה מאמר של, לא של הרב צבי יהודה, אלא של האבא שלו. אבל היה קוק זכר צדיק לברכה. מאמר שנקרא פשוט ירושלים. המאמר הזה נכתב בנסיבות מעניינות, שאני אספר לכם אחר כך. הוא נכתב לפני מלחמת העולם הראשונה, בתקופת שלטון הטורקים בארץ ישראל. אנחנו לא נלמד את כל המאמר, אבל אנחנו נראה קצת. המאמר מתחיל מראש הררי קודש ממעמקי נשמת ישראל תחיית האומה נובעת. זה שעם ישראל קם לתחייה זה לא תהליך טכני, זה לא תהליך מעשי בלבד, זה מתבטא בדברים מעשיים, זה דבר שבא מתוך נשמת ישראל. ותדלגו פה בערך לאמצע הפסקה קצת למטה, יש שורה שמתחילה ונשמת אלוקים חיים זאת. כן? הנשמה הזאת של עם ישראל, ושוב עוד ארבע שורות תדלגו, יש שם קו מפריד, שהנשמה הזאת בישראל היא שוכנת בסגולתו הלאומית, ההיסטורית, הגזעית והאישית, ובציון איבה למושב לו, ומירושלים לא זזה שכינה מעולם. יש קשר מהותי בין נשמת ישראל לבין ירושלים. מישהו אין לו דף, יש שם עדיין הרימה של עוד דפים. כשאנו באים לדבר על ירושלים, אז שחו כל בנות שירי החול, כאבן ידמו כל רגשי תרבויות שונות לקוחות מכל גויי נחל. פה השם בדד ינחנו. עם ירושלים אי אפשר להתמודד במושגים חילוניים. זה לא הולך. ירושלים גבוהה מדי, קדושה מדי. זה לא יצליח. אז מה? מה עושים? יש פה תהליך מעניין. תראו בפסקה הבאה. כותב הרב, הננו הולכים ומגששים. כי עברים, כמו עברים שמגששים קיר, כל ימי התחייה הלאומית מעת אשר הוקרא בשמה בארץ החיים. למה אנחנו מגששים? כי הרגש החזק המפעם בקרבנו הוא הרבה יותר עז וטהור, הרבה יותר גדול וניסה מכל ההסברים השונים אשר אנו תמיד מתאמצים להסבירו. מה שדוחף את כל התהליך הציוני, כל התהליך של הגאולה קדימה, זאת הנשמה שלנו. אנחנו לא יודעים להסביר את זה. יש גדולי ישראל מיוחדים כמו הרב קוק שיודעים להסביר את זה. יהודים רגילים לא יודעים להסביר. אבל מה, בן אדם יעשה דבר בלי להבין? אי אפשר. בן אדם הוא בן אדם, יש לו שכל. הוא לא יכול לעשות דברים בלי להבין. אז הוא מסביר. מה הוא מנסה להסביר? הוא נותן לזה כל מיני תיאוריות, כל מיני רעיונות. יש ציונות סוציאליסטית, ויש ציונות ליברלית, ויש ציונות כזאת, ויש ציונות אחרת, וכולם יש להם אידיאולוגיות וספרים על גבי ספרים, מאות ספרים נכתבו על האידיאולוגיות האלה. ואנשים נלחמו על האידיאולוגיות האלה, ונאבקו עליהם. עכשיו, כותב הרב על ההסברים האלה, לבושים צועים, לבושים מלוכלכים, אנחנו מלבישים את בן המלך, כי לא נוכל בנשמותינו הרצוצות, הנשמות שלנו הן לא גדולות מספיק, לתאר את גודלו, שהוא באמת גודלנו. מה איומות הן המחשבות, הרעיונות, התיאוריות, אשר עלו על הלב מראשית ימי התגלות תחייתנו הלאומית עד כה. מחשבות, שימו לב, זה אחד הביטויים הכי חריפים של הרב קוק, מחשבות שאם היה בהן קורטוב של אמת, היו יכולות להמית גם עם חי. אם עם חי היה מנסה באמת לפעול לפי התיאוריות האלה, הוא היה מת מזה. זה קטלני. וקל וחומר שאין בהן כוח להחיות עם מת. עם ישראל בגלות הוא עם מת. אז מה מחיה את עם ישראל? מה מעמיד את עם ישראל על הרגליים? אבל כל אלה המחשבות הזרות וכל ערכות התוהו ודרכי החיים האפלים היוצאים מהן, כל אלה לא יוכלו לנגוע עד מה במשהו בעצמה של נשמת אלוקים חיים, בנשמה בעצמה. ההולכת ומתגברת בתוכנו, הנשמה מתגברת בתוכנו ומקיצה אותנו לתחייה. מבשרת ציון עומדת על הר גבוה, אומרת לערי יהודה, הנה אלוקיכם. וזהו העד היותר נאמן על שלמות נשמת אלוקים חיים, המפעמת במסתרים בתוך תנועת התחייה שלנו. בזה שאנחנו חיים, אנחנו קמים, אנחנו מצליחים, עם תיאוריות שלא יכולות לעשות את זה. כי לא הגיוני לבב אנוש, ולא רוח בשר חצי הרגע את כל החזון הגדול הזה של תחייתנו. כי אם דבר השם הוא, וזרם אור אל אלוהי ישראל, הוא המתגלה בכל תנועותינו הקטנות עם הגדולות. הוא הולך לפנינו ליישר הדורים, והוא שוכן עמנו גם בכל תומותינו, גם בכל הטעויות, וגם בכל הפשעים, גם בכל החילוניות, וגם בכל התקלות, כי הוא מצמצם את כוח גודלו לפי מידת כוח גבנו השבור. אין מה לעשות, אנחנו באנו מגלות, אנחנו שבורים, אנחנו לא כאלה גיבורים גדולים, אין לנו את דוד המלך. ולפי חילה של נשמתנו והרסוקה, אין לנו את דוד המלך גם מבחינה רוחנית. ששניהם יחד שווים לתחייה בהדרגה איטית. אז כך זה הולך, כך זה מתקדם. הנה הוא, ככה זה, מהלכה של התנועה בעצמה, הולכת בהדרגה. את מסילותיה הצרות, כן, זה לא איזה דרך רחבה ש... כמו שעכשיו איזה כביש בינלאומי, בין עירוני רחב. זה איזה סמטה כזאת, ואתה צריך להתמלא, לתמרן וללכת. אשר כבר עברה תקופות של ייאוש ושיממון, שבר רוח וטמטום לבב. ועכשיו אומר הרב, מה קורה? הנה היא, התנועה הזאת, הציונות הזאת, עומדת לפנינו בגודל לבב ותאוות קודש בלבבה, ואומר גדול בפיה, לבנות את ירושלים היא חפצה, לעשות את ירושלים תהילה בארץ. על מה הרב מדבר? אמרנו, זה תקופה טורקית. זה לא מלחמת ששת הימים עדיין. הרחוק מאוד. טוב, תופעה מאוד מעניינת. הציונות החילונית בתחילתה אמרה, לא נוגעים בירושלים. אנחנו לא מסוגלים לגעת בירושלים. אנחנו יכולים לבנות את יפו, אנחנו יכולים לבנות את דגניה, אנחנו אנשים מודרניים, ירושלים זה יהיה מוזיאון. אנחנו לא נוגעים בירושלים. שנה לפני מלחמת העולם הראשונה, קם אחד מראשי התנועה הציונית, שהיה יהודי דתי, אבל הסתדר טוב שם עם כולם, מנחם אוסישקין שמו. והיה ראש קרן קיימת לישראל, איש רב פעלי. והוא אמר, אנחנו נעשה מגבית ונבנה בתים בירושלים. וכדי לעשות את המגבית הזאת, הוא רצה לעשות לרעיון פרסום, אז הוא הוציא גיליון מיוחד של העיתון של התנועה הציונית, קראו לו העולם, וביקש בין השאר מהרב קוק לכתוב מאמר. זה המאמר. אז על מה הרב קוק מדבר? על זה שהתנועה הציונית אומרת, נגייס כסף ונבנה כמה בתים בירושלים. אנחנו רוצים לבנות את ירושלים. אומר, אתם רוצים לבנות את ירושלים? זה לא אתם, זה הנשמה בפנים של הנשם מדברת. זה לא מנחם אוסישקין. עלייתו של זרם מהלך התחייד כדי גובה קודש זה. מבטיחנו כבר שהתסיסה הרוחנית האחורה, בניגוד לקודש, במעט קצת הולכת ונחה. וקדושה ומנוחה יחד עם גבורת חיים ותפארת יחלו הפעם לפעם בנשמתנו, ובגאון שם השם תלך התחייה דרכה כאשר לה יעת. זה תיאור יפה, מתאים, בול, כמו שאומרים, למלחמת ששת הימים. אנחנו חוזרים לירושלים. אנחנו חוזרים לירושלים, והציונות החילונית עכשיו במבוכה. היא לא יודעת איך להתמודד עם זה. והציונות הדתית תופסת תנופה, ועם ישראל מתחיל לעבור תהליך חדש לגמרי. יש ארץ ישראל חדשה, לא רק קטנטונת שהייתה. יש כלכלה חדשה, יש ביטחון חדש. ביטחון במובן הטכני של הביטחון הצבאי וביטחון עצמי. ומתחילים שני זרמים במדינת ישראל. זרם אחד, קמה תנועה למען ארץ ישראל השלימה, והיא לא קמה בציבור הדתי. היא קמה אצל ותיקי מפלגת העבודה, ותיקי מפאי. אחד מראשי התנועה לארץ ישראל השלימה היא אשתו של נשיא המדינה השני, רחל ינאית בן צבי, עוד מוותיקי העלייה השנייה. מושרש עמוק עמוק בתוך כל תנועת עבודה, בתוך כל ההוויה הארץ ישראלית, ואיתה יש עוד הרבה. והם מחתימים אנשים ופועלים פעולות ואומרים צריך, ואחר כך אומרים צריך להתחיל ליישב את יהודה ושומרון. כנגד זה קמה קבוצה של צעירים שאומרת, רגע, מה אתם רוצים? אנחנו לא רוצים להילחם. אנחנו לא רוצים לקפח את הערבים פה שגרים פה. בואו ניתן את הדברים האלה לערבים וניפטר מהם ונשיג שלום וכל מיני קולות שאתם מכירים היום. היום זה מאוד פופולרי, הם התחילו בתור קבוצה מאוד קטנה. אבל זה התחיל משם. וזה מובן למה זה התחיל. מגיע יהודי שקיבל חינוך כפי שהיה אז החינוך המצוי בארץ ישראל. הוא נכנס לשער יפו. מה הוא מרגיש? מה?
בזמנו אז היה עוד ערבי.
הוא מרגיש בדיוק, המילה הנכונה, הוא מרגיש זר. זה לא שלי. זה מעניין מאוד לבוא, לקנות בשוק, ואולי נמצא משהו יותר זול, וזה בילוי טוב לאיזה שבת, לראות את המזרח הרחוק פה קרוב לבית. אבל זה לא שלי. נכון, אם הוא היה צנחן, הוא בכה בכותל. הוא לא מבין למה הוא בכה. ושואלים אותו, והוא לא יודע. הוא לא יודע להסביע. אז יש כאלה שמה לא יודע להסביע, באים ואומרים, טוב, אז אני לא יודע להסביע, אבל זה שלי ואני לא מוכן לוותר על זה. יש כאלה שאומרים, לא, אני לא יודע, כי זה לא שלי. ובואו ניתן את זה לערבים חזרה כמה שיותר מהר. והדברים מאוד מאוד לא פשוטים, והם ילכו ויתקדמו, ואתם רואים את השורשים של מה שקורה בימינו פה. אבל זאת מדינת ישראל חדשה לגמרי. זאת לא אותה מדינה. 19 שנה הייתה לנו מדינה אחת, ממלחמת ששת הימים יש לנו מדינה אחרת. אבל בי שהנהגה היא אותה הנהגה. כן? מי שהיה ראש ממשלה לפני כן, לוי אשכול, ממשיך אחרי מלחמת ששת הימים, עד שגולדה מאיר מחליפה אותו, היא גם כן מה... הוותיקים. המסגרת מבחינה חיצונית לא משתנית עדיין. נצטרך לעבור עוד משבר גדול של מלחמת יום כיפור לפני שהדברים ישתנו. אבל חשוב מאוד לראות פה את התהליכים, וחשוב מאוד להבין. לפעמים אנשים באים היום, סתם דוגמה, היום אתה מדבר על הציבור הדתי-לאומי בארץ ישראל, נו, זה גורם מרכזי, משפיע, לא משנה, יש הרבה חברי כנסת, אין הרבה חברי כנסת, זה עניין שולי, אבל אתה רואה את האנשים בכל מקום, ואיך אתה יודע? אתה רואה כיפה סרוגה, שכבר דור הכיפות הסרוגות, זה מונח שטבעו אותו כבר לפני 40 שנה, אבל לפני כן לא היו כיפות סרוגות, ודאי שלא רואה אותם ברחוב. זה מדינת ישראל אחרת. אז זה אותה מדינת ישראל. יש פה תקופת ילדות, ויש פה תקופה שהיא אחרי תקופת ילדות. יכול להיות שהיא גם תקופת התבגרות, שכידוע, כמו שבבן אדם אישי, פרטי, תקופת ההתגברות היא לא פשוטה, במדינה קל וחומש היא לא פשוטה. צריך להבין שדברים משתנים, צריך להסתכל על יסודות, גם להכיר בטוב, כמו שאנחנו צריכים להכיר בטוב של כל מה שמדינת ישראל עשתה בשנים הראשונות, להכיר גם בטוב של מה שהשגנו. זה שהיום כל בסיס בצהל הוא קשר, זה דבר נפלא. לקח הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד שנים של מאמץ. כן? זה שבחור דתי היום בקלות מתגייס לצנחנים, הוא יודע שגם קשר וגם לא יתאמנו בשבת, ויש לו בית כנסת עוד עם ספרייה תורנית. שמעתם מה שאמרתי קודם, כן? בהתחלה זה היה פשוט, היה בדיוק הפוך מזה. לא לדבר על כל המאבקים הדתיים שהיו בשנים הראשונות בקום המדינה, והיו הרבה מאוד. המבדל יצא, המבדל של אז יצא כמה וכמה משברים ממשלתיים, כי האווירה הייתה חילונית, ההתנהגות הייתה חילונית, והיה צריך להילחם. עכשיו אנחנו כבר מדברים על מציאות חדשה שצריך יהיה לעקוב אחריה, לראות מה קורה, זה כבר נעשה בעזרת השם בשיעורים הבאים. יש פה איזו בקשה באינטרנט אם אפשר לפרט קצת על ניסי מלחמת ששת הימים. יכול להיות שבאמת אם הציבור רוצה, זה לא... אני בכוונה בשיעור הזה לא נכנס לי יותר מדי פרטים, כי אני מנסה לתת את הכיוון הרוחני העקרוני, אבל יש בזה עניין, אז אפשר יהיה להיכנס קצת יותר לפירוט בשיעור הבא בעזרת השם. אז, אבל אני צריך לזכור את הקו העקרוני, ואנחנו נתקדם באמת מתוך מלחמת ששת הימים, נתקדם לכיוון של מלחמת יום כיפור, שזה באמת, זאת התחנה הבאה שיוצרת שינויים מאוד גדולים. נתראה בשיעור הבא בעזרת השם. תודה.